רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אנחנו ממשיכים עם בגידת האליטות, והפעם מי שלא מצפה בכלל מהאליטות לבגוד או לא לבגוד, דוקטור סגי ברמק, שהוא בעד הפופולוס, בעד העם ונגד האליטות. היה דיון מאוד מעניין בינו לבין פרופסור דני אורבך, שכבר ראיינו ועלינו את הפרק הקודם איתו. הכל התחיל בפוסט של פרופסור דני אורבך, שהעלה פוסט בעד האליטות, ואז דוקטור סגי ברמק ענה לו והוא אמר שהוא בעד העם, ואז פרופסור דני אורבך ענה בתשובה מפורטת לתשובה מפורטת של דוקטור סגי ברמק. ובשיחה שלנו אנחנו ניסינו להבין בעצם איך כל הדברים האלה נשמעים בעל פה ולא בכתב, ככה ברטרוספקטיבה ותוך התייחסות לטיעונים של כל אחד מהצדדים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום סגי.
שלום תמיר.
לפני כ-3 שנים התחלת פולמוס עם פרופסור דני אורבך, שבעצם שואל את השאלה, מה עומד ביסוד הדמוקרטיה שלנו? האם העם, כי זה שלטון העם, כי זה דמוקרטיה, או האם יש לאריסטוקרטיה איזשהו תפקיד? באותה תקופה דני טען בזכות האריסטוקרטיה, ואתה טענת בזכות העם, בזכות הפופולוס. ואתה הבאת שם מספר טיעונים בשביל לתמוך את העמדה שלך, שבעצם דמוקרטיה בסופו של דבר, אחרי הכל, שלטון העם. בשיחה המקדימה אמרת לי שקצת שינית את דעתך, והייתי שמח לשאול בעצם מה דעתך לעניין.
נהוג למסגר את הוויכוח שהוא בסוף נגזרת של המאבק בישראל בין רשות השופטת למחוקקת, נהוג למסגר את הוויכוח כמעין איך נכון יותר להבין מהי דמוקרטיה, כן? האם דמוקרטיה היא שלטון הרוב, ולכן צריך להביא לרוב כמה שיותר כוח וסמכות לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, מצד אחד, או האם נכון שתהיה איזושהי אליטה שתמתן, תרסן ותעדן את הרצון העממי מצד שני, כשדני טען בזכות העמדה השנייה, ואני טענתי בזכות העמדה הראשונה, ואני הגעתי למסקנה ששנינו טעינו. כלומר, כאז כך גם היום, אני חושב שהתפיסה האריסטוקרטית של דני היא נאיבית למדי. כלומר, אני מסכים איתו על הביקורת שהוא מתיח בפופוליזם ובעמדה שאני הצגתי אותה, כן? לפיה צריך להביא הרבה מאוד כוח לרוב, תחת הטענה של דמוקרטיה. אז אני חושב שהוא צדק בביקורת שלו. מצד שני, אני עדיין חושב שהוא טועה.
למה הוא טעה בזה שהוא אמר שאסור להביא זה מה שאמרת?
זה מה שאמרתי.
אז למה לפי דעתך הוא צדק בזה שהוא אמר שצריך להביא כמה שפחות כוח לעם, או פחות כוח לעם?
אני אסביר. צדק בשורה התחתונה, אני חושב שהוא טעה בנימוקים שלו. אז אני אסביר היום את העמדה שלי. אני חושב שהמסגור בין אליטות מצד אחד לעם מצד השני הוא מסגור שגוי שלא משרת אותנו, ולכן אני אסביר למה אני חושב שצריך להחליש גם את האליטות וצריך להחליש גם את העם, ובתכלס צריך להחליש את שניהם מאותן הסיבות. בסוף, עיקר הביקורת של תיאוריית הבחירה הציבורית, שאני לא יודע אם עשית על זה פרק, או אם הסברת על זה בפודקאסט שלך, לפי מה שמלמדת אותנו תיאוריית הבחירה הציבורית, שבקצרה ממש, כן? זו תיאוריה שמקדמים ב-70 השנים האחרונות, כלכלנים שהחלו מיישמים את התיאוריות ואת הנחות המוצא הכלכליות על ההליך הפוליטי.
זאת אומרת, במקום לשאול את השאלה, מדוע דני קונה גלידה בחנות הזאת ולא בחנות האחרת, או מה בכלל גורם לו לקנות גלידה, או איך מוכר גלידריה מתנהג כדי שהלקוחות יבואו אליו, אנחנו שואלים את אותן שאלות, או משתמשים באותם משקפיים כלכליים, על מנת לבחון את הפוליטיקאים, את הבירוקרטים, ואת הציבור שמצביע.
בדיוק. כלומר, אין שום סיבה להשתמש בכלים של מדע הכלכלה, רק על שחקנים כלכליים.
כן, האמת היא שאחד הציטוטים הכי חזקים על זה, אחד הציטוטים שמדגימים את תיאוריית הבחירה הציבורית באופן הכי יפה, הוא של פרופסור תומס סול, שחגג השבוע 91 שנים, וכך הוא אומר, אף אחד לא באמת מבין פוליטיקה, עד שלא יבין שפוליטיקאים לא מנסים לפתור את הבעיות שלנו. הם מנסים לפתור את הבעיות שלהם, מהן להיבחר לדוגמה להיבחר מחדש, במקום הראשון והשני. כל מה שבמקום השלישי נמצא רחק מאחור.
בדיוק. שזה מאוד מאוד הגיוני, נכון? כשאתה שואל את עצמך מה פוליטיקאים רוצים, אז התשובה הטריוויאלית היא שהם רוצים להיבחר.
כן, נכון? כמו שמוכר גלידריה רוצה למכור גלידה, הוא לא רוצה שאני מאושר. זה שאני מאושר, זה שאני אוהב את הגלידה שלו, זה איזשהו אמצעי על מנת למכור גלידה.
בדיוק. אז תורת הבחירה הציבורית למעשה יש לה שתי תובנות בנוגע לאיך בוחרים מתנהגים, שלמעשה אותי שכנעו בכך ש נכון להגביל עד כמה שניתן את את הצורה הדמוקרטית שלנו.
בסלנג אומרים, הציבור מטומטם ולכן הציבור ישלם. בגלל שהציבור הוא פגום מבחינה הזאת.
בדיוק. אבל, 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 כלומר, יש הסברים טובים ללמה הציבור מטומטם בכל מה שנוגע לפוליטיקה. כן? כשההסבר הראשון הוא ההסבר של בורות רציונלית. כלומר, זה רציונלי לא לדעת יותר מדי על פוליטיקה. במובן הזה שלדעת ידע עולה לנו כסף, עולה לנו משאבים, כדי לדעת, כדי להפוך למיודע, אתה צריך להשקיע זמן, משאבים, כדי לרכוש את הידע
ריכוז,
הזה. ריכוז.
השוואת מקורות. בדיוק. זה דברים שאפילו הרבה עיתונאים לא יודעים לעשות.
נכון. אז ידע עולה לנו כסף, ועולה לנו משאבים, ובמערכת שבה הקול שלך לא משפיע, לצורך העניין, אם אני לא הייתי מצביע בבחירות האחרונות, שום דבר לא משתנה, ואם לא הייתי מצביע בבחירות שלפנן, שום דבר לא משתנה, ואם אני לא אצביע בבחירות הבאות, שום דבר לא ישתנה.
ולמען האמת, הסיכוי שתמות בדרך על ידי תאונת דרכים יותר גבוה מהסיכוי שתשפיע?
בדיוק. אז כשמצד אחד, הקול שלי לא באמת חשוב, ומצד שני, זה מצריך ממני משאבים רבים כדי להפוך לכל מיודע, אז המסקנה הרציונלית תהיה, כן, להיות לא מיודע. וזה נכון, כלומר כשבחנו מה באמת בוחרים יודעים על פוליטיקה, מה הם באמת יודעים על פוליטיקה, התוצאות הן מאוד 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 עקומות. אז יש לנו מצד אחד בורות רציונלית, אבל מצד שני יש לנו גם אי-רציונליות רציונלית, שזה פיתוח אפילו של המודל הזה, פיתוח שהכי מזוהה עם הכלכלן בריאן קפלן, שהוא למעשה טוען שזו שגיאה לחשוב שאנחנו מתחילים מאי-רציונליות. אלא בדיוק להפך, אנחנו מתחילים מעמדה שהיא לא רציונלית, כלומר אנחנו מתחילים, נכנסים להליך הפוליטי עם הרבה מאוד דעות קדומות והטיות קוגנטיביות, ולצאת או להיפטר מההטיות שלנו ומהדעות הקדומות שלנו, שוב, מצריך מאיתנו לא מעט משאבים, ואין לנו שום תמריץ לעשות את זה.
כן, אני גדלתי בבית שמאלני, והיה מאוד לא רציונלי לבוא ולצאת כנגד אותה אליטה שגדלתי חלק ממנה, ובעצם לאבד את המשפחה, את החברים, בכל הדיונים המשפחתיים, כולם מתנגדים לדברים שאני אומר, זה לא נעים.
נכון, עדיף לנו להחזיק בכל הדעות הקדומות שלנו ובהטיות שלנו, כן, כי זה גורם לנו נחת.
שייכות.
שייכות.
זהות, זאת אומרת, יכול להיות שמישהו שמצביע נגיד כחול לבן כבר פחות טוב לו, כבר פחות מרגיש שייך, אבל עכשיו אם הוא לא יצביע הוא לא יכול להגיד, הצבעתי לכחול לבן כמוכם, אני חלק מאותו מחנה, והוא יעדיף להצביע ולהרגיש חלק.
עכשיו זה, אלה הן תובנות נורא נורא חשובות, כי כשאתה קורא ספרי הלימוד על דמוקרטיה, כן, אז איך מתארים לך את האזרחים הדמוקרטיים, נכון? אז אזרחים דמוקרטיים הם אזרחים טובי לב, הם תמיד, קודם כל הם תמיד רוצים לקדם את טובת הכלל ולא את טובתם הפרטית, נכון? זה אחד. דבר שני, תמיד מיודעים, תמיד יש להם הרבה מאוד ידע, הם תמיד בקיאים בכל מה שיש לדעת על פוליטיקה.
מורים קטנים לאזרחות.
בדיוק, בדיוק, ממש, יפה מאוד. תמיד הציבור הוא תמיד סוג של מורים לאזרחות בפוטנציה, אבל בעולם האמיתי, כן? רוב הבוחרים הם, הפילוסוף ג'ייסון ברידן מכנה אותם חוליגנים. חוליגנים כמו אוהדי בוקה ג'וניורס, כן? הרי רוב הבוחרים מתנהגים כמו אוהדי בוקה ג'וניורס. הם מאוד מאוד אוהבים את הקבוצה שלהם, נכון? מאוד מאוד אוהבים את הקבוצה שלהם. חושבים שהיא הקבוצה הכי טובה עלי אדמות, והם נורא נורא סונים את היריבים שלהם, וזה הלך הרוח שמוביל אותם, כן? בעוד שבאופן עקרוני, נכון? איך מלמדים אותך? מלמדים אותך שמה המפלגה היא אמצעי ולא מטרה, נכון? אתה צריך להיות, לנטוש מפלגות עבור מפלגות אחרות, אתה צריך לעשות cost benefit, נכון? על הפוליטיקאים שלך וכו' וכו', ומה לעשות שזה פשוט לא פועל ככה.
האמת גם פוליטיקאים מדברים על זה שבוועדות סגורות, שאין תקשורת, או מאחורי המליאה שזה פינה של מכינים בקפה, שם הם חברים אחד, מאוד טובים אחד של השני, אפילו, לא יודע אם באמת בן גביר, אבל אפילו אפשר לדמיין את בן גביר וזנברג, עכשיו מכינים אחד לשני קפה במליאה מאחור, כשאין תקשורת. זאת אומרת, הפוליטיקאים בעצמם לא מתנהגים באופן שאנחנו רואים אותם
מיניוק, ממש.
במסך.
ממש. אז אם לוקחים ללב את כל הסיבות שמנינו עכשיו, אז אתה מבין מדוע אתה רוצה למזר את מה שנקרא לו החצנות שליליות, כן? הרי תחשוב, כשאני מחליט לצרוך משהו בסופר, רק אני מושפע מההחלטה הזאת. אבל כשאני מצביע עבור מישהו ממקום לא מיודע, אז להצבעה שלי יש גם השלכה עליך. ולכן אני חושב שיש סיבות מאוד מאוד טובות למזער את הכוח של בוחרים על החיים שלנו.
זאת אומרת, אם אנשים בורים, מצביעים, ונותנים כוח לפוליטיקאים שלנו, שלא מוגבלים על ידי איזושהי חוקה, או לא מוגבלים על ידי כמעט שום כוח, הכנסת שלנו היא חזקה מאוד מאוד, כולל גם הכוח של בגץ, זה בכלל הופך להיות משטר די אימים כזה שעושה מה בראש שלו, ואפילו משנה את הטמפרטורה ברכבות, בגלל גחמה של איזה מישהו, אז אנחנו לא רוצים לתת להם כל כך הרבה כוח, כי שוב, בן אדם בור שעושה משהו, לא הייתי נותן לו כוח, כשם שלא הייתי נותן לבן אדם מן הרחוב לנתח אותי, כי הוא לא מבין בניתוחים, ככה אני לא צריך לתת לאזרח להחליט החלטות של חיים ומוות, יציאה למלחמה, תקציב ושאר דברים כאלה.
חשוב לי להדגיש פה איזה משהו, כשאנחנו משתמשים במילה בורות, אין פה איזה התנסות מצידנו, כאילו גם אני וגם אתה, כנראה מאוד מאוד בורים בהרבה מאוד היבטים פוליטיים, וזה לא שאנחנו חושבים שיש גזע מסוים של אנשים נאורים וחכמים, וצריך להביא לא את הכוח, כי כל השאר הם נורא נורא מפרגרים. לא, הטיעון הוא טיעון של שכל ישר, כן? כולנו בורים במה שאנחנו לא יכולים להרוויח ממנו, או שההשפעה שלנו עליו היא נורא נורא קטנה.
ואנשים לא אחראים, בורים אפילו לגבי הדברים שהם כן יש להם השפעה גדולה עליו, או כל דבר כזה. יש בן אדם שיקנה מכונית ויעשה מחקר שוק ארוך, ויש בן אדם שיקנה מכונית, ישאל את אבא שלו, או את איזה דוד שמבין ממכוניות כזה בקטנה, ולא ייקח את הרכב לבדיקה.
וזה בסדר גמור, כן? כי כל אחד יישא באחרות על המעשים שלו.
שוב, ובגלל שבאמת יש החצנות שליליות מקניית מכונית, אם הבלמים שלה לא עובדים, אתה עלול להתקע בהולך רגל או במכונית אחרת, אז משרד הרישוי מחייב אותך לעשות טסט כל שנה.
נכון.
אבל בדמוקרטיה, הבלמים האלה לא קיימים.
לא קיימים. ולכן אין שום דבר מפתיע בכך שהכנסת שלנו נראית איך שנראית. להפך, אם היינו נמשלים על ידי אנשים שהם משכמם ומעלה, זה הנורא מפתיע. כאילו, זה היה אפילו מאלץ אותנו לשאול, איך זה יכול להיות, כן? שבורים רציונליים מצליחים להעמיד על עצמם כאלה פוליטיקאים מוצלחים.
אז בוא נחזור רגע למאמר שכתבת, כי במאמר הזה אתה בעצם אמרת שאורבך דיבר בשם או לטובת או בזכות דמוקרטיה ליברלית. ואתה מדבר בשם דמוקרטיה לשמה. ונתת מספר תנאים למה היא בכלל דמוקרטיה. וכתבת ככה, ובכן משטר דמוקרטי, כמו שאני מבין אותו, הוא קודם כל ולפני הכל משטר שבו הממשל שואב את סמכותו מהסכמתו החופשית של רוב ציבור האזרחים הניתנת לפרק זמן מוגדר ומוגבל. וכתבת, אנו יכולים למנות את המאפיינים הבאים כמאפיינים הכרחיים לקיומו של משטר דמוקרטי. היעדר אלימות פוליטית, קיומה של אופוזיציה פוליטית חפה מאיומים, הטרדות, התנכלויות ורדיפות, קיומו של חופש ביטוי, התארגנות, תנועה וזכויות בסיסיות לקניינן. וכהשלמה, היעדר מונופול של השלטון על אמצעי התקשורת, מערכת החינוך ואמצעי המחיה, וקיומה של הזכות להליך הוגן. בעצם כאן נכנסת בתוך המאמר תגובה שלך לפולמוס בכלל מהי דמוקרטיה. אבל למה זה מספיק, הדברים הבאמת מאוד מאוד קטנים ובסיסיים, בשביל להגדיר משטר כדמוקרטי?
אם מה שמעניין אותך בסוף, אם השאלה שמעסיקה אותך היא מהי דמוקרטיה, אז אתה חייב למנות תנאים מסוימים, שמגדירים בסוף מהי דמוקרטיה, כן? שוב, כשהמסגור הוא סביב מהו דמוקרטי ומהו לא, אז אני חושב שהתנאים שהצבתי הם תנאים שהם נכונים. כלומר, בכל מקום שבו באמת לא יהיה לך, או להפך, בכל מקום שבו האופוזיציה נרדפת, בכל מקום שבו למדינה יש מונופול על אמצעי המחיה ועל כלי התקשורת ועל הכל.
זה גם כתבת החינוך.
כולל חינוך, אז בכל המקומות האלה אני חושב שניתן לטעות בצורה מוצדקת על האם המקום הזה הוא באמת מקום דמוקרטי או לא, ואנחנו באמת עושים את זה כשאנחנו מדברים על מקומות כמו רוסיה, כמו, לא יודע, הונגריה, כמו צפון קוריאה, אז נכון, אנחנו מטילים ספק, או טורקיה במידת הדמוקרטיות של המקומות הללו. אבל, אז כשזה המסגור זה נכון, אבל אני חושב שזה לא המסגור הנכון. כלומר, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הבאה, כן? מה הופך חברה מסוימת לחברה שהיא חופשית ומסגשגת? וכשזה המסגור, וכשזו השאלה שמנחה אותך, אז אתה מבין שדמוקרטיה היא אולי תנאי הכרחי לחברות חופשיות ומסגשגות, אבל היא לא תנאי מספיק, והמספיק הזה הוא נורא נורא מעניין. אנחנו צריכים לשאול, אוקיי, אז מה בעצם הם תנאים מספיקים למציאות חיובית שכזאת?
אז עם השאלה הזאת אנחנו בעצם נפנה את המאזינים שלנו לסדרת פרקים שעשינו על חוקת החירות, שזה בעצם עונה על השאלה מהו תנאי מספיק למשטר דמוקרטי, על מנת שלא יהיה דמוקרטיה עריצה, על מנת שלא תהיה דמוקרטיה טוטליטרית, אלא דמוקרטיה שמאפשרת חירות בתוכה. תודה רבה.
תודה תמיד.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות, וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.